הגענו לדף ממזיין עמוד ב' 11 שורות מנמטה. הגמרא מקשה על דברי ריש לקיש, שמשיכה קונה במטלטלין ולא במראות מהתורה. נן עמד במשנה דברי רבי שמעון, רבי שמעון אומר כל שהכסף בידו ידו על עליונה, מוכר דומה צעד הרבה לוקח לו, מה צעד הרבה מוכר הוא יכול לחזור בו מהמחירה, אבל לוקח לו. רבי שמעון חולק בזה על החכמים שאומרים שמקש נתן לוקח מעות ולא משך, שניים יכולים לחזור בהם. עכשיו ימר תביש לו מעות קונות, אמר שמעות קונות וחכמים שביטלו את קניין המעות, יש המוכר יציל את הסחורה וכו', לכן משום אחי מוכר מה צעד הרבה, לוקח לא מה צעד הרבה, בזה שנותנים אפשרות למוכר לחזור בו, יש פה סיבה לתרוח ולהציל את הפירות, אם יתייקרו יוכל לחזור בו, נחשיב את הפירות שלו, מספיק בתקנה הזו שיוכל המוכר לחזור, ואין לך הרי צריכים לבטל את קניין המעות לגמרי, לתת אפשרות גם לוקח לחזור בו. אם אתה אומר כי דעתו של ריש לקיש רק משיכה קונה מטלטלין מהתורה ומעות אינן קונות, לוקח נמי יד, ולכאורה יוכל גם הלוקח לחזור בו. למה אמר רבי שמעון שיד המוכר לעליונה? אז אמר ריש לקיש, אליבד רבי שמעון לא קמין, באמת לא דיברתי לפי רבי שמעון, אלא כי קמין אליבד רבנן. ומה רבי שמעון לפי ריש לקיש הנדיקה בין רבי שמעון לרבנן זה בו ומה נחלקו. רבי שמעון אומר שמעות קונות משיכה תקנת חכמים כדי שיתרח המוכר להציל את הפירות, לכן יכול רק המוכר לחזור ולא לוקח, וחכמים אומרים לא. מעות אינן קונות, לכן יכולים שניהם לחזור בהם וכולי. אבל לפי רבי יוחנן, שום יש מעות קונות מהתורה, מה היא כבין רבי שמעון לרבנן? אלא היא כבינה יותר רב חיסדא, שאמר רב חיסדא, כדרך שתקנו משיכה במוכרים, כך תקנו משיכה בלקוחות. לפי רב חיסדא, כמו שתקנו חכמים משיכה במוכרים, שיוכל המוכר לחזור בכל אותו משך הלוקח את הסחורה, כך תקנו גם משיכה בלקוחות, שיכול גם לוקח לחזור בו כל עוד לא משך, מאותה סיבה, לשיטרח המוכר לצל את הפירות. מכיוון שיכול גם לוקח לחזור בו, אם סור המוכר עצמו עוד יותר יהיה לתרוח ולהציל וכו', כי יראה, אם יראה לוקח שריפה, בא, הוא יאמר חוזרי ניבי וכו', אם ישרפו הפירות, יפסיל המוכר את כספו. לכן, המוכר עצמו בעצם עוד יותר יתרח ויציל. לכן, כמו שתקנו משיכה במוכרים, כך גם בלקוחות, רב חיסדא, רב שמעון, לידי רב חיסדא, רב שמעון אין לו דבריו של רב חיסדא. אומר רב שמעון שרק למוכר תקנו חכם יוכל לחזור ברבנן, חכם מסובי כרב חיסדא, שבשניהם, כמו שתקנו משיכה במוכרים, גם המלקוחות, לכן אמרו שיכולים שניהם לחזור בהם. עוד הגמרא מקשה על ריש לקיש נן במשנה שלנו, אבל אמרו חכמים, על מי שחוזר בו מהמקח, אחרי נטיית המעות, מי שפרע מדור המבול, הוא עתיד להיפרע עם מי שאינו עומד בדיבורו, וכולי, אם אמרת בשלמה, מעות קונות מהתורה, לכן אמרו קאי באבל. כלומר, זה לכן צריך להגיד, אבל אמרו חכמים וכולי. היא אמרת, המעות אינן קונות, המאי קאי באבל. למה ראו יש מי שחוזר בו לעמוד בכללה זו, שעבר אמרו חכמים, מי שפרע וכולי. הרי באמת לא היה כאן מעשה קניין, למה ראוי חוזר בו להנש? רק אם היה בו מעשה קניין, לכן ראוי להנש וכולי. אם לא היה מעשה קניין, למה ראוי להנש? אלא עומד גם משום דברים, כי חוזר בו מדיבורו, עומד גם בדברים מכאי בעבל, רק בגלל דברים. יש פה כזה כללה, כללה חשובה, כללה רצינית, והתניא רבי שמעון אומר, אף על פי שאמרו תלית קונה דינר זהב, למרות שמשיכה תנית על ידי הלוקח קונה דינר זהב למוכר, אבל אין דינר זהב קונה תלית, כמו שלמדנו מטלטלין קונים את המטבע, המטבע לא קונה את המטלטלין וכו'. מקום לקום כך הלכה, כלומר למרות הפורענות העתידה לבוא על החוזר, כך הוא שואת הדין, שאין בית דין יוכלים לעכב בידו. אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול, מאנשי דור הפלגה, ומאנשי סדום והמורה מצרים בים, הוא עתיד להיפרע מי שנומד בדיבורו. והנושא ונותן בדברים בלבד לא קנה, אבל פיכן חוזר בו, אין רוח חיים נוחה ממנו, כלומר, רוח חכמים לא נוחה ממעשיו. עכשיו, אמר רבא, אין לנו אלא, אין רוח חיים נוחה ממנו. זה מה שלמדנו. אין לנו כללה על מי שחוזר בו מדמורו, אלא רק כפי שאמר רבי, אין רוח חיים נוחה ממנו. כלומר, אם ככה, דת ריש לקיש, שמעות אינן קונות, ואין כאן דברים, למה ראוי לחוזר בו לכללה? אלא אומרת גם באמת נכון, דברים ויקה בידי ומעות קאי באבל. לפי ריש לקיש ככה, אם יש דברים, ויש עמהם ויקה בידי תשלום מעות, אז הוא חוזר בו קאי באבל. הוא אכן, יש לו כללה וכו'. כיוון שבאו דברים אלו לכלל מעשה, לא סתם דברים, יש פה גם מעשה יחד עם הדברים. אבל דברים ולכה בדי הוא, מעות, אם יש דברים ואין בית, אם הם מעות, אז החוזר בו לא קי באבל, אלא כמו שאמרנו, רק אין הוא אחרי נוחה ממנו. עכשיו הוא גם מביאה ראיות לריש לקיש, לשיטתו. אמר רב הקרא ומתנית המסא אליהם, הפסוק מהברד יש סיוע לפי לריש לקיש, שגם התורה אין המעות קונות, אין המעות קונות, קרא בפסוק דכתיב, יען שבועת הפיקדון, וכי חש בעמיתו בפיקדון בצומת יד או בגז או עשק את עמיתו וכו'. צומת יד שהתורה דיברה עליו אמר רב חיסדא כגון שייחד לו כלי להלוואתו. ייחד להלווה למלווה בזמן ההלוואה, כלי להיפרע ממנו את ההלוואה. על מקרה הזה אמרה התורה שאם כפר הלווה בהלוואה הזאת ובכלי שנשתאבד לפירון ההלוואה, הוא חייב להביא שם גזלות. מקרה שהלוואה גרידא רק הלוואה שלא נתייחד בכלי מסוים, אין לנו וחייב להביא אשם על הכפירה, כי כתבה התורה תשומת יד, יחד עם פקדון לגזל, שיש בהם חפץ מסוים. לכן גם תשומת יד לא חייב אלא על כפירת חפץ מסוים. כשסתם הלוואה, רמאות בעצם, מאות ההלוואה שייכות ללווה. אין לווה כופר בחפץ של המלווה, אין דומה לפקדון לגזל. ועושק, עשק את המיתו דבר, אמר חיסדה כגון שיחרדו כלי, להיפרע ממנו אותו שקו, כמו בעניין פקדון וגזל, מדובר בכפירה של חפץ מסוים, לא סתם גרה של חוב. עומד מה וחייד רקרה, הרי כאשר התורה חוזר בה לאחר מכן, מונת הדברים שכפר בעניין השבת הממון לבעלים, כתיב, והיה כי יחטא והשם, והשיב את הגזילה שגזל אותו, או שכאשר עשק, או את הפקדון שהופקד איתו, או את העבדה שמצא, אבל תשומת יד לא נאמר, ואילו תשומת יד לא אדרי, התורה לא חזרה למנות. מה הייתה המלה משום דמיחסר משיכה, האם זה לא בגלל שחסרה פה משיכה, כלומר למרות שנתן המלווה מעות ללווה, בכל זאת לא קנת הכלי שיחדו הלווה, ולא נשתעבד לו הכלי לצורך פירעון ההלווה, למה? כי הוא לא משך אותו. לכן לא חזרה התורה למנות תשומת יד, בין שאר הדברים שצריך להשיב אותם, כי הרי אין הלווה צריך להשיב את הכלי, כי לא משך אותו. הרי יש כאן ראייה לדברי שלה, כשהם מטלטלים נקנים במעות, אלא דווקא במשיכה, אמר לרפא בן רב, האמא, מעושק הוא דעת הרקרה. לא, ממה שהתורה חזרה ומנתה את העושק, אפשר כבר ללמוד חיוב השווה גם בתשומת יד. הרי גם הכלי שהתייחד לעושק מחוסר משיכה, בכל זאת התורה מנתה אותו לחיוב השווה. אותו דבר גם לעניין תשומת יד. עומד גם האחר, מה הסכינן? לעניין השבת העושק, העוסקים כיון שנטלו הפועל ממנו את הכלי, וחזר בפקידו אצלו. קנה הפועל את הכלי במשיכה להיפרע ממנו דמי הצחירות. עומד גם זה, זה יכול להיות פיקדון בדיוק, זה מקש פיקדון שכבר כן מנוי שם. את רגע אבני פיקדון, יש פה שני סוגי פיקדון, יש פיקדון רגיל, יש פיקדון של חפץ שנשתעבד לפירון שכר שכיר. אומרת, האם כן, שהעושק שחזרה התורה וכו', אפשר ללמוד מזה תשומת יד. כלומר, אם כן, אם זה נכון שהעושק שחזרה התורה מנתה אותו, בעצם מדובר בכלי שלא מחוסר משיכה, אז תשומת יד נעמי לאדרי, לכאורה שהתורה תחזור ונגיד גם תשומת יד, ולא נעמיד גם את המקרה הזה, כמו שמדנו עושק שמדובר בכלי שלא מחוסר משיכה. כך נעמיד גם את תשומת יד. לא, כמי נמיד גם מכזה, שנטלו הימנו וחזר בפקידו אצלו. למה תורה בעצם נמנעה מלחזוב נות תשומת יד? אומרת, יד ריקרה, לא טיובת ולא סייאת, אשתת לא יד ריקרה, מסיילה, הרי אם הפסוק היה חוזה גם תשומת יד, אז בעצם לא היה קושי על ריש לקש, ולא היה סיוע לדבריו. כלומר, רבי יוחנן, שהוא סובב אומר שמעות קונות, היה מפרש שמדובר כשלא משך המלווה את הכלי, וריש לקש היה מעמיד במקרה שמשך, עכשיו שלא חזר הפסוק לנות תשומת יד, זה מסייע לריש לקש, כיוון שהניחה התורה, התורה בעצם לא רצתה לנות תשומת יד, אנחנו צריכים לפרש שזה בגלל שתשומת יד מחוסרת משיכה, נוכל ללמוד מכאן שמעות לא קונות, אז יש פה סיוע לדברי ריש לקיש. אבל שואל הגמרא, באמת נכון שתשומת יד לא אדריקה, אם באמת לא חזר הפסוק למנות את תשומת יד, ותניא אמר רבי שמעון, מיין ניתן תאמור למעלה למטה, לכאורה לימור למעלה בגלל כפירת ממון, גם למטה שינהג בו חיוב ההשבה, למרות שהתורה לא חזרה לפרט את זה במדויק, דכתיב, או מכל אשר יישבע עליו לשקר, ומאבנח מהרב הרבוע מהרב לרבות תשומת יד להישבון. אומרת מה נכון שככה דרשנו, בסדר, אבל בהדיה מי אלו עד ריקרה, למרות שחזרה התורה לכלות תשומת יד בדרך דרשה, אבל במפורש בהדיה התורה לא חזרה למנות אותה במפורש. עכשיו כל זה מהפסוק למדנו כתיבי ריש לקיש, סיוע לדיבי ריש לקיש, מה לגבי ממקור תנאי, מתנית המנהלן, איפה מברייתא, דתניא נאמר, נתן פרוטה של הקדש ונתנה לבלן שהוא ממונה על בית המרחץ, כשכר עבור זה, מעל מיד כשנתן לו. למרות שעדיין לא רחץ, מכם שנתן לו פרוטה, זכה בהבלן בעצם, בדמי שכירותו, והנותן לא יכול לחזור בו, אז הוציא ממון של הקדש לחולין, לכן מעל. ואמרה, דווקא בלן הוא דלא מחסר משיכה, לא מחוסר משיכה, אין כאן שום כלי שטעון משיכה, אבל מי דרכית, אתה מחסר משיכה, דבר אחר שמחוסר משיכה, עבור פעולה שנעשה לדי כלי, אז לא מעל עד שמשך, אין פה מילה עד שימשוך את הכלי, שבו נעשתה הפעולה. ולמה? כי לא זכה נותן הפרוטה בסחירות הכלי על ידי מעותיו צריך משיכה. אז את ריש לקיש שמשיכה כולה מטלטלים, מעות לא קונות. עומד רבה תניא למדו בברייתא אחרת, נתנה לספר מעל, ומקשר ספר הבעל המשך צריך לכאורה למשוך את התספורת, את כלי התספורת. כמו שנעשה את הפעולה על ידי כלי, שייכת בו משיכה, אז לכאורה לא קנה סוכן לפי ריש לקיש, על סחירות הכלי, עד שימשכנו. לכאורה יש סיום מהברייתא הזאת לדבר רבי יוחנן, אלא אחר מה יזכינן? בספר נוכרי, בעניין של ספר, מעל, מדובר בספר נוכרי, דלה בר משיכה הוא. אין קניין משיכה נוהג בו, כי למדנו קניין משיכה לפי ריש לקיש, למדנו מיד עמיתך, כלומר זה להוציא נוכרי, זה דווקא ישראל. ותניא למי אחי כך גם ברייתא כך. נתנה הספר הוא לספר, או לכל כלי, או לכל בעלי אומנות, ולא מעלת שדמשך מפורש, לא מעלת שמשך. עכשיו אני חורקה שנעדדה, ראינו בברית הקודמת שמעל מיד למציאת הפרוטה לספר, ואילו כאן בברית הזו נאמר שלא מעל שימשוך את הכלי לתספורת, אלא לאו שמאמינה, כאן בברית הראשונה מדובר בספר נוכרי, כאן בברית השנייה מדובר בספר ישראל, לכן אומרת הגמרא שמאמינה. וכן אמר רב נחמן, עכשיו אז אם ככה הבאנו בעצם ראיה, לדבר ריש לקיש גם מהפסוק וגם מהברייתא. ועכשיו אומרת הגמרא, כדבר רבי יוחנן, שמעות קונות מהתורה, כך גם סובר רב נחמן, דבר תורה מעות קונות, ובדקה לוי מדיד אבשכחה, לוי בעצם הגיע והוסיף הלכה זו הברייתא שסידר, נתנה, ונאמר פה הברייתא, נתנה לסיתון מעה, נתנה חנברני את פרוטת ההקדש לסיתון, לסוחר גדול של פירות וכולי מעל, למרות שלא משך החנבנית כל הפירות, כי מאות קונות מטלטנים, כמו דבר רבי יוחנן, אלא קשה לריש לקיש, הברייתא הזאת, ריש לקיש אמר רבי שמעון, הזדת רבי שמעון, שאומר מאות קונות מטלטנים מהתורה, לכן, כמו שאומר לפני כן, ריש לקיש אמר רק לדבר חכמים. עוד אמרנו, אמרו מי שפרה, הוא עתיד להיפרע, מי שנומד בדיברות, איתמר, אבאי אמר, הודויי מודיעין עלי, מודיעים לאדם זה, שאם יחזור בו, הסופו, שיפרו ממנו, אבל לא מקלים אותו ממש. ורב אמר, מה יתמדין עלי, מקלים אותו בעצמנו. אבל אם ההודוי המודין על דכתיב הסיבה מחלות האור, התורה אסרה לכל אדם ישראל. רב אמר לי, מי נתין עלי, תכתיב בעמך, מי שעושה מעשה עמך, נוהג כראוי וכו', מי שחוזר בו מדיבורו, לא נוהג כראוי, לא נחשב עושה מעשה עמך, לכן מותר לקלל אותו. ורב מביא ראיה לשיטתו, אמר רב נאמין עלה, רבי חייא בר יוסף, יבוא לזוזי המלכה, נתנו לו כסף עבור מלח, ועדיין לא משכו אותו, לסוף ירקי מלכה, אחרי זה התייקר המלח, ורצה בחייא לחזור בו. עתה לקמת רבי יוחנן, אבל לפני רבי יוחנן, אמר לי רבי יוחנן, זיל אבו ללך, תביא להם את המלח, והיא לא אקביה לך מי שפרה. אז הנה, אתה רואה שהוא אמר מי שפרה. היא אמרת, הודיעי מידלני, אם אתה רואה שזה רק מודיעים לו, רבי חייא בר יוסף בר הודיע, הוא צריך להודיע לרבי חייא בר יוסף, ברור שלא, הוא יודע, זה הוא תמיד חכם. אלא מדובר ממש מקלים אותו, אומרת, כלומר, גם מקלים אותו זה קשה. ואלא מי מילה, אל תיאן לרבי חייא בר יוסף, עתה לקבול לתותא דרבנן, וחברו לקבל עליו כלל של חכמים. כלומר, הגמרא לא מקבל את האפשרות שרבי חייא שמח על כך שלוקח עם חולו. כי סוף סוף זה גנאי הוא לו שיבוא לידי אפשרות של קלה, במקרה שלא עם חולו הלוקח. לכן זה לא הגיוני גם שמקלים אותו במקרה הזה. אלא מה צריך לומר? רבי חייא בר יוסף, ערבון הוא דייב לי, נתן לו ערבון, נתנו לו ערבון, כלומר, מקצת דמי המלח שפסקו עמו בתור תחילת תשלומי דמי המלח. אז הוא סבר ערבון כנגדו הוא קונה, ערבון שהוא קונה, זה רק כפי שסכום הערבון יקל לוקח וחייב את החוזר בו מי שפרה. אבל מי שחוזר בו מהחלק שעדיין לא שולם עבורו, אין לו מי שפרה. זה רק כנגדו הסכום, כנגדו. רבי חייא בר יוסף רצה לתת לקונים, כנגד מה שקיבל, ולחזור בו מהשאר. והוא אמר לרבי יוחנן, כנגד כולו הוא קונה. כלומר, אנחנו רואים את מקצת הדמים, כאילו ניתן עבור כל הסחורה כולה. אחרי צריך רבי חייא לקבל מי שפרה, אפילו ירצה לחזור בו מקצת המקח. והתמר ונחלקו בזה באמת, ערבון, רב אומר כנגדו הוא קונה. רבי יוחנן אמר, כנגד כולו הוא קונה. מתי ומקשים, הנותן ערבון לחברו, כלומר משכון לחברו להבטיח את קיום המקח, ואמר לו הלוקח למוחה, אני, אם אני חוזר בי, ערבוני מחו לך, כלומר יש לך, ואלו אומר, אם אני אחזור בי, אכפו לך ערבונך, כלומר בנוסף את דמי ערבון שאחזיר, תן לך עוד משלי כפי דמיו, נתקיימו התנאים, כל החוזר בו בעצם מפסיד סכום הערבון, דיו רבי יוסי, רבי יוסי לטעמי, שהוא אמר אסמכת, כאן, יפה רבי יוחנן, התחייבות שנעשה בדרך אסמכת, קונה. כשאדם רוצה להבטיח את חברו שיסמוך עליו, מתחייב לו סכום מסוים, לא יקיים תנאו, אז אומר רבי יוסי שחלה התחייבות. עכשיו רבי יהודה אומר, דיו שיקנה כנגד ערבונו. אין הלוקח מפסיד את הערבון, ואין המוכר צריך לכפול את הערבון, אלא דיו שיקנה הלוקח חלק מהנכסים כנגד ערבונו, שאין שניהם יכולים בעצם לחזור בה מהמכירה כנגד דמי הערבון, אבל יכולים לחזור בו, לחזור על השאר. ואמר רבי שמעון גמליאל בן דבר מאורים בזמן שאמר לו ערבוני יקון, כלומר שנתנו בתורת ערבון לקיום מקח שלא יחזור בו, אבל מחר לו בית או שדה באלף זוז, ופרה לו מהם 500 זוז, קנה ומחזיר את השאר, אפילו לאחר כמה שנים, כלומר, אם המחר לא לוקח, בית או שדה באלף זוז, ופרה מהם הלוקח 500 זוז, בתור תחילת פיראון, או סתם ככה, אז הוא קנה את כל המקח, ומשלם לו לוקח את שאר, אפילו לאחר כמה שנים, אין אחד מהם יכול לחזור בו, זה כבר דבר גמור, כלומר, כשפורה לוקח למוכר מקצת מהכסף, הוא קנה בזה את כל הקרקע, זה כאילו שילם לו את כל דמי הקרקע, וחזר ולווה ממנו, נעשה השאר המאות בעצם חוב עליו. עכשיו, מה אליו הוא הדין למטלטלין, ודסתם כאן לבן כולו? יש פה קושיה על רב מהברייתא, האם אני מולי מכאן, שכמו שבקרקע שנקבל כסף קניין גמור, קונה את כל הקרקע על ידי מקצת הכסף, הוא הדין למטלטלין, שמאות קונות להם, יען מי שפרה, בדסתם, כשותן חלק מהמאות, כאן לא כולה, הרי כאן לוקח את כל המטלטלין, בחייב את החוזר בו, ומי שפרה זה כנגד ורב, שאמר שערבון קונה רק נגדו, אומרת כמו לא, אי אפשר להביא ראייה לעניין קניין מטלטלין, מטלטלין מדי סתם לא קנה. ומה ישנה? קרקע דה בקספה קנה לממש, קנה לכולה. מטלטלין לא קנה אלא לקבול, מי שפרה לא קנה לכולה. יש הבדל באמת, עניין מטלטלין. בסתם, בלי לפרש, הוא לא קונה. לא קונה את כל מטלטלין. נותן למוכר כנגד מקצת מהדמים. אין חוזר בו מקבל מי שפרה. והגמרא אומר, מה ההבדל באמת? מה ישנה? מה ההבדל במקצת דמים בקניין קרקע, שקונים את כל הקרקע קניין גמור, במקצת דמים במטלטלין, שלא מועילים לכל מטלטלין מחייב את החוזר במי שפרה, הקרקע זה בכספה כנלי, שבכסף קונה אותה ממש בקניין גמור, לכן מקצת הדמים כנלי קונה אותה לכולה. אבל מטלטלין זה לא כנלי, שאין כסף מועיל בהם לקנות לגמרי, אלא לקבולי מי שפרה, זה קונה רק לקבל לה מי שפרה, אז באמת לא קונה את כל המקח על ידי מקצת הכסף, ואם חוזר במאשר לא מקבל להבדין מי שפרה. והגמרא מנסה לתות המחלוקת בעניין מקצת דמי המקח, אנחנו נקודת תנאים לעמק התנאי, שנחלקו המלווה את חברו על משקום, נכנסה השמיטה, אף על פי שאינו שווה אלא פלאג, כלומר, אף פי שהמשקום לא שווה אלא חצי החוב, אינו משמט, אין הלוואה זו נשמטת, דיבר רבי שמעון בן גמליאל. רבי דוד הנשיא אומר, אם היה משקום כנגד הלוואתו, אינו משמט, אם לאו, אם אין ערך המשקום מגיע לדמי הלוואה, משמט. עכשיו, מה אינו משמט? דקמה רבי שמעון בן גמליאל, הנה מה כנגדו, מכאן רבי שמעון עוד רבי דוד סבר, משמט. אם תגיד שרק סכום ההלוואה כנגדו כנגד המשקול לא נשמט, אבל מה שיותר, היתרה הזאת היותר, השווי היותר, על דמי המשקול נשמט, משהו מזה שרבי דוד חולק, הוא אומר, להפאי גם למה נשמט, אותה מחצית שכנגד המשקול גם, גם היא נשמטת. אלה משקול דנקית, למה? למה לקח אותו המלווה? מהלווה? אם לא שיהיה כמשקול, לפחות בדמי שוויו. כלומר, לפחות בחלק שכנגד המשקול, אין הלוואה צריכה להיות נשמטת, כי הרי בשיעור דמי המשקול, אין המלווה צריך לנגוס את הלווה. אליו שמע מנעד, צריך ללמוד מזה, מה אינו משמטת כמה רבי שמעון גמליאל, אינו משמטת בכולו, שכל הווה כולה אינו נשמטת, מה אם משמטת כמה רבי שמעון רבי לנשיא, הוא דיבר רק על החצי, לפח פדה לא קטע להם משקון, לאותה מחצית החוב, שאינו נווה מחזיק משקון עליה, היא נשמטת, ובאה כמיל פיגן, נחלקו בדיוק בזה, רבי שמעון גמליאל אומר, כנגד כולו הוא קונה, ערבון, פיראון חלק מהכסף, כנגד כולו הוא קונה, לכן יש לראות את המשקון, כאילו ניתן עבור כל החוב, למרות שאינו שווה לחלקו, ורבי דר הנשיא אומר, כנגדו הוא קונה, וכן משקול ניתן רק כנגד שוויו. אבל באמת גם לא חייב להגיד שזה מחלוקת תנאים, לא. מה אינו משמט דקמה רשב"ג? הכוונה לאח פלגא דנא כדי המשקול, אותה מחצית שמחזיק המלווה משקול עליה, שאינה נשמטת. כמו שאמרנו מראש, מקד רבי הנשיא סבר לאח פלגא דנא כדי המשקול, אינה משמט. לדעתו, אותה מחצית שמחזיק המלווה משקול, גם היא נשמטת, אלא משקול דנא כדי למה לי? לזיכרון דברים בעלמא. היה לנו קושיה, אז אם ככה, למה בכלל הוא מחזיק את המשקול? לשם מה הוא לקח את המשקול? אלא באמת, לזיכרון דברים בעלמא. שלא יוכל לווה בעצם לקפור בהלווה ולהגיד מה פתאום לא לקחתי ממך כסף וכדומה. אבל לא לצורך גביית החוב. אין אדם נותן משקון שאינו שווה את כל דמי החוב, אלא כאן לגביית החוב, אלא רק לזיכרון בעלמא. לכן נשמט את כל ההלווה בשביעית, כיוון שלא קיבל מלווה שום דבר, שום כסף בפיראון החוב. הגענו לדף מ"ט עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.